וכוי בישם יחליפו כוייך בין הזמנים קויץ חי כולנו עם כל חי
כל חי, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי
הערב במהדורה המרכזית. עימות היום בכנסת בין ראש הממשלה נתניהו ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד על חקיקת חוק שימנע מנאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה. הצעת החוק לא אושרה כשחברי הכנסת של כחול לבן נעדרו מהמליאה. גם הצעת החוק לדחיית התקציב אושרה בכנסת, חברי הכנסת של ש"ס תמכו בה וחברי הכנסת של יהדות התורה נעדרו, אחד מהם הצביע נגד. שר הביטחון בני גנץ עבר היום בהצלחה ניתוח בגבו, הוא הודיע למזכיר הממשלה על סיום הנבצרות מתפקידו ועל החזרת הסמכויות שניתנו לשר מיכאל ביטון. שרי התחבורה, הבריאות והחוץ סיכמו כי מחר יפורסמו רשימת המדינות עליהן יוכלו ישראלים לטוס ולחזור ללא צורך בבידוד. ראש הממשלה נתניהו ושרי הבריאות, החינוך והאוצר סיכמו כי תאריך פתיחת שנת הלימודים יהיה במועדו בראשון לספטמבר. עם זאת, המתכונת עדיין אינה ברורה. המהדורה המרכזית, יום רביעי, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי שימי ברוורמן, בהפקה שלמה פולק. שתי הצעות חוק סוערות עלו היום במליאת הכנסת. הצעת חוק שתמנע מנתניהו בעיקרון, מנאשם בפלילים, לכהן כראש הממשלה, והצעת חוק שנייה לדחיית התקציב, דבר שגם הוא עורר סערה פוליטית או משבר פוליטי בשבועות האחרונים. שתי ההצעות הללו, אפשר לומר שהקואליציה צלחה אותן, למרות שלא הייתה אחידות בקואליציה סביב ההצבעה. כחול לבן נעדרו מההצבעה של נאשם בפלילים, אחרי שיושב ראש המפלגה אמר שעמדתם לא השתנתה, ונאשם בפלילים לא יכול לכהן כראש ממשלה, אבל בגלל האילוצים הקואליציוניים, הם מעדיפים לא להשתתף בהצבעה בכלל, למרות זאת הצעת החוק לא אושרה, היה רוב נגד. גם הצעת החוק של צביקה האוזר בעניין דחיית תקציב המדינה בעוד 100 ימים אושרה גם היא, והדבר הזה בעצם נותן לממשלת ישראל עוד קצת זמן על מנת להגיע לכל מיני סיכומים והבנות. מצד אחד ישנם הסבורים שנתניהו כבר החליט ללכת לבחירות וכל השאר תירוצים בדרך, אבל בכחול לבן מנסים ואומרים שיש מסע ומתן שמתנהל בין ראש הממשלה נתניהו לבין ראש הממשלה החליפי בני גנץ. כל זאת ועוד ועוד סערה שראינו היום גם במליאת הכנסת על דברים שאמר סגן השר יצחק כהן במהלך הדיונים במליאה. שם הוא פנה לחבר הכנסת אלכס קושנר מישראל ביתנו, ואמר, אתה עדיין עולה חדש, עדיין עם מבטא רוסי כבד, ואתה בא מהתרבות שחינכו אותך לאנטישמיות. תרגע, אתה בארץ ישראל, תתנתק מהמקור שממנו הגעת. כן, זה הדברים של יצחק כהן. כמובן חברי הכנסת מישראל ביתנו תקפו ומחו ויצאו מהמליאה בשעה שזה קרה, וגם חברי כנסת נוספים. וזה קרה אחרי שבמהלך כל דיוני המליאה ראינו באמת התקפה מצידה של סיעת ישראל ביתנו, גם כלפי ראש הממשלה בעת נאומו וגם כלפי חבר הכנסת סגן השר יצחק כהן, וזה כנראה מה שגרר והוציא ממנו את התגובה הזאת. אולי ננסה לשמוע גם קטע מהדברים. טוב, עוד מעט נשמע קטע מהדברים הללו. עכשיו לומר ערב טוב לשבוע של האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ימינה כמובן.
ערב טוב איתי.
אתה מחית על דבריו של סגן השר כהן, ואני מניח שאתה גם ראית את הסיטואציה הזאת, שגם בנאומו של ראש הממשלה וגם בנאום של איציק כהן, הייתה התפרצות לדברים שלו, ולכן הייתה גם התגובה הזאת, שאין ספק שהיא תגובה חריפה מאוד, אבל מעל בימת הכנסת גם כן אמרת את הדברים. ספר לנו.
אוקיי, ברור שבעמדות הבסיס, אני ודאי מאוד כואב את העמדות של שהביא חבר הכנסת קושנר, אני ודאי מזדהה עם סגן השר איציק כהן, בכל מה שקשור למקומו של עולם התורה, ושל תלמידי הישיבות, ואברכים, והתקציב ש... חייבים להעביר להם, המצוקה הגדולה שעולם הישיבות נמצא בתוכה כמעט שהם תקציב מדינה. ויחד עם זה אני חושב שמכאן ועד ללעוג ולבוז לעובדת היותו של אדם עולה חדש, וכמובן למבטא שלו וכולי, אני כאבתי את זה מאוד, כשאני שומע מבטא של עולים חדשים במדינת ישראל, בין אם מבטא רוסי או מבטא אתיופי, אני מתמלא בשמחה עצומה, והמוזיקה עריבה לאוזניי, היא מזכירה לי את הנס הגדול שאנחנו נמצאים בתוכו, נס של קיבוץ גלויות ושל שיבת עם ישראל לארצו. 2000 שנה אנחנו מתפללים על, על הנס הגדול הזה. עכשיו, אתה יודע, בוא נאמר יותר מזה, חזל אמרו לנו קשה יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בשמיים וארץ. ואני לא חושב שחזל התכוונו רק לעצם המבצע של קיבוץ גלויות, כן, דיימן, נפילת חמת הברזל בברית המועטות וכו', אלא היא נכין העמק שיש קיבוץ גלויות וכשעם ישראל אחרי 2000 שנה שהוא מפוזר ומפורד, מתקבץ חזרה לארץ ישראל, מגלויות שונות, עם תרבויות שונות, וזהויות שונות, ואמונות שונות. ויש לדבר הזה הרבה מאוד חבלי לידה. אנחנו, העלייה...
אני חושב שגם המאזינים מסכימים עם הדברים שאתה אומר, אבל יש דברים אבל
סמם. אגב, ראיתי אחר כך הבהרה של סגן השר בעצמו, ושמחתי עליה, שהוא לא התכוון חלילה לפגוע. אני אומר, כיוון שהדברים...
אז זהו, אז באתי לומר, האם...
אני לא רציתי להיות מאלה, נכון, כולנו מכירים הרי את גמרא על קמצא ובר קמצא, ועל זה שחכמים שלא מיכון נתפסו באותו אבון, שלא יהיה ניחא. אז מצאתי לנכון, הייתי לדבר בעניין אחר, הייתה לי זה תעל לסדר, מצאתי לנכון בסוף הדברים, להתנצל לפני חבר הכנסת קושנר. אני חושב שבשם כל חברי הכנסת והשרים, כולל איציק כהן עצמו, דברים שנאמרו אולי בלהט ובכעס בתוך הוויכוח, ולא היו צריכים להיאמר, ומן הראוי שלא יישארו ככה וידהדו בחלל, אלא יהיה ברור שיש דברים שלא אומרים, גם כשיש ויכוח.
כן, בדברים אבל שיש, שאמר איציק כהן על כך שישנם סממנים אנטישמיים בדברים שטוען אלכס קושנר, וכשאתה רואה את זה מול ההתקפות שלו על המגזר החרדי, וגם בעבר ראינו במערכת הבחירות איזה סרטון מאוד מאוד, אתה יודע, שעורר סערה גם גדולה, בחלק הזה אתה כן מסכים? שיש שם גם בעיה? או...
זה מכאיב לי מאוד, ואני חושב שיש כאן המון המון חוסר היכרות עם הציבור החרדי ומילה חוסר הערכה. אני מעריך את הציבור החרדי, אני אפילו מעריץ אותו על מסירות הנפש הגדולה שיש לו, אבל אני בטוח שגם קושנר וגם אחרים שהם יחשפו לזה באמת, לא דרך טלוויזיה שמכפישה, כן, לתקשורת עוינת, לא דרך כל מיני מערכת שלמה שמסיתה נגד הציבור הדתי ונגד הציבור החרדי, אני חושב שגם הוא יבין את הדברים האלה ואני באמת באמת כואב אותם. אבל אני רוצה להציע לכולנו, בוא, יש מושגים שצריכים להיות מחוץ לתחום. אנחנו לא קוראים ליהודים נאצים, לא חשוב אם הם שוטרים שמרגיזים אותנו, או אני לא יודע מה, ואנחנו לא קוראים גם ליהודים אנטישמים. צריך לזכור, חבר הכנסת קושנר, וכמו אחרים שעלו מברית המועצות, הם הרי חוו את האנטישמיות הכי גדולה. הם אלה, הם, ואבותיהם, ואבות אבותיהם, שנאלצו לשמור על יהדותם בסתר, במסירות נפש עצומה, ללמוד עברית במרפס, כשבשלטון הקומוניסטי זה היה אסור, לבוא ולטעון כלפיהם עכשיו, בואו נשאיר, בואו, אנטישמיות מונח של גויים. ונאצים עם אחשימם ארורים הם גויים. אנחנו בתוכנו בחברה הישראלית, ואגב, אתה יודע מה, לומר לך שקושנר גם לא אומר דברים שהוא לא צריך לומר, ובדי שכן. אבל לא בגלל שמישהו אומר מעשים, כן, אמירות שהוא לא צריך לומר, אז גם אנחנו צריכים לומר אמירות שאנחנו לא צריכים לומר. אנחנו יודעים מרשמיים, בסוף יש לנו תורה, יש לנו הלכות לשון הרע, ויש לנו חפץ חיים שמלמד אותנו מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. אני באמת מבקש מכולנו, בואו נוציא, ובזה אגב יש לי לא פעם ויכוח עם חברים שלי, חבר כנסת חרדים. קלות הדעת הזאת שבו עולים לדוכן ומשווים יהודים לנאצים ומשווים יהודים לאנטישמים. 2000 שנה סבלנו אנטישמיות אמיתית אצל הגויים, בואו נשאיר את המונחים האלה לגויים, ובינינו בחברה הישראלית, גם כשהוויכוחים הם קשים וכואבים ונוגעים באמת לציפור הנפש שלנו, לפחות אנחנו כיהודים ירא שמיים שעובדים לפי השולחן ערוך, בואו ננהל אותם על פי גדרי ההלכה, ובוודאי שלא נלבין פנים, גם אם אחרים עושים את זה לנו. אז לא תיקום ולא תיטור, גם זה שום דורי.
טוב, בואו נתקדם. הסיטואציה הפוליטית, אתה יודע מה, אפילו ראינו אותה היום בהצבעות, את האימות החריף בין ראש הממשלה נתניהו ליושב ראש האופוזיציה, וקודם לכן האימותים בין גנץ לנתניהו לנושא התקציב. קודם כל, אתה חושב שאנחנו הולכים לבחירות כרגע?
אני אומר בכאב גדול, זה נראה כרגע שכן. מי שבאמת צפה היום בנאומים...
לכם זה טוב, אבל...
לא, זה רע מאוד, זה רע למדינת ישראל. זה נכון שה-DNA האוטומטי שלנו כאופוזיציה זה לרצות להפיל ממשלה, זה נכון שהסקרים נראים לנו פנים, אבל זה נורא והיום למדינת ישראל. לגרור את המדינה לבחירות בעיצומו של המשבר הכלכלי והבריאותי, אני חושב אולי החריף בתולדותיה, זה פשוט חוסר אחריות. הזעקה שאנחנו צועקים אותה כבר כל כך הרבה זמן לנתניהו ולגנץ, שימו רגע בצד את השיקול הפוליטי, הרי אין אף אחד שמאמין שהוויכוח על תקציב חד או דו שנתי הוא ויכוח מקצועי, זה ויכוח פוליטי, כן רוטציה, לא רוטציה, כן תהיה לנתניהו תחנת יציאה נוספת במרץ למניינם, לא תהיה לו, אי אפשר להחזיק מדינה שלמה כבני ערובה, בואו, אין תקציב ישיבות, ואין תקציב לא מוכשר, ואיש לא תכנת לימודים, ויש תוכניות לנוער בסיכון שקורסות, ומשרדי הממשלה לא יכולים לתפקד, כי שאין תקציב באמת אי אפשר לתפקד מעבר למינימום ההכרחי. היכולת לטפל במשבר הקורונה בלי תקציב, נכון, יש כאלה חבילות כל פעם שמשחררים של קורונה, אבל כשאין איזה ראייה מרחבית, אין השקעה בתשתיות מעודדות צמיחה, וכולי.
אז אני מבין אותך שצריך תקציב עכשיו, ואתם תתמכו בתקציב כזה?
אני לא יודע, בוא נראה איזה תקציב יביאו, אם יהיה תקציב טוב בוודאי נתמוך, אנחנו אנשים ענייניים, יהיה תקציב רע נתנגד, אבל התקציב יעבור כי יש קואליציה, בסופו של דבר, המחויבות הבסיסית של הקואליציה לטובתם של אזרחי מדינת ישראל, באמת את המינימום שבמינימום להעביר את התקציב ולאפשר למדינה להתנהל.
אם נתניהו ילך היום לבחירות, הוא יכול לסמוך על האצבעות שלכם, גם בתמיכה לראשות הממשלה בפעם הקודם, הבאה?
לא, אני לא יודע, אנחנו אמרנו שאנחנו נעשה את מה שנחשוב שטוב למדינת ישראל, ולעם ישראל, בהתאם כמובן להשקפת עולמנו, ולפי תוצאות הבחירות, אין לנו מחויבות לנתניהו, יש אגב, לא הייתה לנו גם קודם, הייתה לנו כל הזמן מחויבות לימין, לגוש, לערכים, שבשבילם אנחנו נשלחנו לכנסת ישראל על המצביעים שלנו, ונמשיך עם אותה מחויבות, כמובן אנחנו מאוד עצובים על זה שנתניהו הפנה לנו עורב, על זה שהוא פרקת בלוק הימין, ואני חושב שעכשיו גם הוא מתחיל להבין את הטעות, ולראות מה המשמעות של זה שאתה מפרק בלוק, שיש לו איזה מחנה משותף אמיתי, לא אינטרסנטי. חזל אמרו מסך תבואות הרקן, אהבה שקריאה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. וזה בדיוק מה שקורה כשאתה קוראת בריתות על בסיס אינטרסים מזדמנים עם מפלגות שאין לך שום מכנה משותף איתה, ואתה מפנה עורף לכאלה שיש לך איתם שיתוף פעולה אמיתי, שמבוסס על הרבה מאוד ערכים משותפים. כואב לי הלב גם על מפלגות החרדיות, אני חושב שהיו יכולים לעשות הרבה יותר בעניין הזה כדי שזה לא יקרה. כל פנים, אם חלילה יהיו בחירות עכשיו, אז אנחנו אחריהם נראה איך יהיו תוצאות הבחירות.
ועכשיו,
מה הכי טוב למדינת ישראל?
היום בהצעת החוק על ראש ממשלה שיש נגדו כתב אישום, אתה הצבעת נגד הצעת החוק, יחד עם חבר הכנסת סופר, אבל שאר החברים נעדרו עד כמה שאני ראיתי.
לא, 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 לא. אנחנו קיבלנו החלטה מסודרת בסיעה, שכולנו מתנגדים, אם מישהו לא היה, זה מכיוון שהוא התכזב, פרקטיקה ידועה.
לא יודע, ראיתי את בנט המפגינים בחוץ, ואת שקד וכהנה שלא היו...
אז יכול להיות שהם התכזזו מול חברי קואליציה, כפי שמקובל בהרבה מאוד הזדמנויות. סתם אני מציע למאזינים, תראו, הרוב המוחלט של החוקים בכנסת הרי לא עוברים ב-120 חברי כנסת שמתפצלים ביניהם, אלא במספרים הרבה יותר נמוכים, כיוון שחלקים מתכזזים, שרים מתכזזים כדי שיוכלו לתפקד במשרדים. אנחנו קיבלנו החלטה חד משמעית להתנגד, מכיוון שזה בעינינו דמוקרטית, חוק שהוא נורא והיום. היכולת לתת לאיזה פקיד שמחליט להגיש כתב אישום, לנצח את הבחירה של העם ולקבוע מי יהיה ראש ממשלה, היא הזויה, היא לא דמוקרטית, היא לא קיימת באף מדינה מתוקנת אחרת בעולם. לפיד שפעם אחר פעם אחר פעם מפסיד בבחירות, ותרשה לי להעריך יפסיד גם בעוד 10 מערכות בחירות, כיוון שפשוט מה לעשות העם לא נמצא איתו, ננסה לעקוף את רצונו של העם ולהחליט מי יהיה ראש ממשלה דרך איזו רדיפה משפטית שרוצים את נתניהו. יש לנו ביקורת על נתניהו ברמה העניינית, אנחנו מוכזבים עוד מהרבה מאוד סוגיות בתפקוד שלו, אבל מכאן, ועד עכשיו לבסס איזה...
טוב, אני שומע ממך, ממך דברים... כן, זה דברים ששמענו גם מלפיד האבא, משום מה הבן לא כל כך זוכר את הדברים האלה, בדיוק מה שאתה אומר, יבוא מחר יועץ משפטי, יחליט להפיל את הממשלה, וכל הכוח והסמכות בעצם בידיים שלו. אבל על אותו עניין, ראינו את פסיקת בגץ שפסל את הצו להריסת בית המחבל. גם כן, אתה כל הזמן אומר, ודיברת על כך שהרשות המחוקקת לקחה, סליחה, הרשות השופטת לקחה לעצמה סמכויות מעבר למה שהרשות המחוקקת נתנה לה בחוק. והדברים האלה, אתה יודע, מה עושים מעבר ללצעוק, או שעכשיו, בעת קורונה, אולי זה לא הזמן גם לצעוק?
לא, אני לא מסכים. אני חושב, חשבתי, אני עדיין חושב שצריך לעשות תיקונים במערכת המשפט, גם עכשיו, זה לא דבר שיכול לחכות, זה פיקוח נפש ממש. אתה רואה איך בג"ץ עכשיו פוגע ביכולת של מערכת הביטחון לשמור על החיים של החיילים, של האזרחים שלנו, להיאבק בטרור. מערכת המשפט כוונת את ידיה של מערכת הביטחון, זה ממש פיקוח נפש. פיקוח נפש זה לא דבר שיכול להידחות, אין סיבה בעולם שהוא יידחה. אגב, כדי לפתור את הבאמת איוולת שראינו אתמול בבג"ץ, צריך לומר בצורה חד משמעית, לפסק הדין של אתמול אין דבר וחצי דבר עם חוק, לפסק דין שהוא מנוגד לחוק מפורש, שקיים בספר החוקים של מדינת ישראל, הוא מנוגד להיסטוריה הפסיקתית של בג"ץ, ממש עד לפסק הדין הזה, הוא פוליטי מראשיתו ועד סופו. הכל עניין של השקפת עולם, כמובן מעוותת עם איזה מוסר עקום, שמעדיף את זכות הקניין של האויבים על פני החיים. בית המשפט הרי לא כופר באפקטיביות של הריסת בתים ככלי מרתיע, שבהחלט יכול לגרום להרבה מאוד מחבלים בצד השני להחליט שהם לא עושים את זה, מכיוון שהמשפחה והילדים שלהם יזרקו לרחוב ולא יהיה להם בית. בית המשפט מסכים עם זה, הוא לא חולק על עמדת גורמי הביטחון. הוא רק אומר, עם כל הכבוד, אני לא חושב שזה מדביק את הפגיעה בזכות הקניין של אותם אנשים שהם לא חלק מהפיגוע עצמו, אלא רק משפחה. אז אתה מעדיף את זכות הקניין של משפחת המחבל על פני החיים של האזרחים שלך. זה דבר שהוא נורא, והיום הפתרון אגב זה גם הצעת חוק שאני הגשתי בכנסת ה-20 של ביטוי עילת הסבירות על החלטות של נבחרי ציבור. בסוף כששר ביטחון חותם על צו הריסה, אז שר הביטחון יש שיקול דעת, ואין שום יתרון לשיקול הדעת או לסברת הכרס של איזה שופט מזוז או קרא או אני יודע מי, שהוא יחליט מה סביר ומה נראה לו ומה לא נראה לו, אף אחד לא בחר בו, אף אחד לא מינה אותו, זה פשוט בושה. חוצפה, וזה משהו שצריך לתקן אותו, שאחר כך חלילה נצאת עצמנו שוב ושוב ושוב לפני הסיטואציות האלה, וזה כתובת שכתובה על הקיר. תראה, ב-2004, למניינם, נזכיר, בני משפחת חטואלה, הם וארבעת בנותיה הנרצחות, בציר, ממחבלים שירו עליהם מתוך מסתור של מבנים, שמערכת הביטחון רצתה להוריד אותם, כיוון שהיא אמרה, כאן פרוסדור כיסופים הוא כזה, שהמחבלים יכולים להתחבא מאחורה, ואנחנו מבקשים לחשף את צידי הכביש, כדי שאי אפשר מחבל ויוכל להתחבא שם. ובגץ אסר על מערכת הביטחון לעשות את זה, ומיד אחר כך נרצחו מאה משפחה. זה כתובת שכתובה על הקיר, יש לנו אחריות, וכדי שנוכל לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה, אנחנו את השופטים נעמיד במקומם, הם צריכים לשפוט, אבל את החוקים, את המדיניות, את ההחלטות, את המאבק בטרור, צריכים לעשות מי שנבחרו לכך וקיבלו מנדט מן הציבור.
הדברים ברורים, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה, שנשמע בשורות טובות.
אמן. פרסומות, מיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב. המיזם הגדול בתולדות המוזיקה היהודית של כל חי, כל חי מיוזיק ודוד פדידה, מסדר לכם את בין הזמנים. והערב בשמונה, שלמה כהן ועברי מירות במופע ענק ובניהול מוזיקלי של עמי כהן. מופע פתיחה, הכנר העולמי דניאלה אביאל, בהשתתפות הגאון הרב חיים איידלס. הופקה חסרת תקדים בשידור חי ולצפייה בווידאו. המופע בשיתוף הדרך למצווה סלולה עם תאגיד המחזור אלה. מברכים, שותים, ממחזרים, מרוויחים. החגים מתקרבים וצריך לתכנן ארוחות? בשפיז מבשלים לך ארוחות מנצחות. הצטרפי אלינו לקורס מנות מנצחות לחגים עם השפית מירי זורגר, ובשלושה מפגשים תהיי מוכנה. מפגש ראשון, ארוחת חג יהודי בטוויסט, מפגש בשרי לראש השנה. מפגש שני, ארוחת חג חלבית מלכותית לשילוב לארוחי החגים. מפגש שלישי, ארוחת חג בשרית לחג הסוכות, שמחת תורה ועוד. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית. בחשרות מאוד דרת. אפשרות לקורס בוקר או ערב 03-773-2000 ז'בוטינסקי 83 פתח תקווה.
לרותם,
מגיע.
לנטע,
מגיע.
לאיתי,
מגיע.
ילדים, מגיע לכם מענק לימודים.
הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בסך 1,021 שקלים לילדים בגילי בית הספר היסודי והתיכון. במשפחות שבראשן הורה גרוש, אלמן, ובמשפחות שבהן 4 ילדים או יותר, המקבלות קצבות קיום. המענק שולם ישירות לחשבון הבנק שלכם ב-10 באוגוסט. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או יתקשרו. כוכבית 50.
מגיע!
רשת בלמונטי מכריזה על מחאת הכובעים השחורים וקוראת לכם להתחדש בכובעי איכות במחירים שעוד לא היו. כובע חתנים ויולינו ב-720 שקלים בלבד, כובע קיו ב-380 שקלים בלבד, כובע סן מרקו ב-190 שקלים בלבד, ובנוסף מבצעים על כל המגוון בחנות כולל דגמים צרי שוליים. המבצעים בכל סניפי בלמונטי עד א' באלול.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
שלום, כאן דני רופ. בימים אלו העולם מתמודד עם סערה בריאותית וכלכלית עצומה. כולנו נפגעים מהמשבר. על פי כל התחזיות, יעבור זמן עד שננצח את הקורונה. אבל בתוך חוסר הוודאות הזה, דבר אחד בטוח. תוכנית רשת ביטחון כלכלית של משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה איתכם לפחות עד הקיץ הבא. מדובר בתוכנית הסיוע הכלכלי הגדולה בתולדות המדינה, שנועדה לחזק את הוודאות הכלכלית של כולנו בשנה הקרובה. איך? על ידי הזרמת מענקים קבועים לעצמאים, מענקים, פטורים והקלות לעסקים, והבטחת דמי אבטלה מורחבים לסחירים עד יוני 2021. גם כשמעונן וקודר, בסוף תמיד השמש זורחת. אתם יודעים, יש לי קצת ניסיון בדברים האלה. יכנסו עכשיו לאתר משרד האוצר ובדקו למה אתם זכאים. רשת ביטחון כלכלית של משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה. הכסף בדרך עליכם.
אתה עם החולצה הכחולה והרגזת עוגיות אוריו, גש מיד לסוכת המציל. גם אנחנו נשמח קצת לענות. תודה.
בקיץ הכי טעים לענות עם אוריו. העוגיה הטעימה והמוכרת, פרווה ובחשות מעודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריו.
טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
כאן ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. אני גאה להזמין אתכם לחופשת קיץ בירושלים. בואו ליהנות ממדרחובים כמו באירופה, מוזיאונים, סיורים לכל המשפחה, אוכל טוב ועוד שפע אתרים וחוויות. אז הדקו חגורות, היכונו להמראה ושתהיה חופשה נעימה.
ירושלים, הכי חול בארץ. לפרטים, ייכנסו לאתר iTravelJerusalem.com או לאתר עיריית ירושלים.
עיריית ירושלים וראש העיר משה ליאון מזמינים אתכם ליהנות מאירועי שמח בשכונות בשידור חי בקול חי ובקול חי מיוזיק. בכל יום חמישי בימי בין הזמנים החל משש בערב, גדולי האומנים יופיעו אצלכם בשכונות ויעשו שמח. והשבוע בשכונות רמת שלמה, נווה יעקב, פסגת זאב, רמות והבוחרים. קיץ חי בירושלים ובשידור חי בקול חי וגם בקול חי מיוזיק.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
שבנו עליכם ואנחנו אומרים ערב טוב לסגן השר יצחק כהן.
ערב טוב.
ערב מצוין. שמענו כאן את הדברים מקודם של השר לשעבר בצלאל סמוטריץ' וגם ככה איזה ציטוט קטן מהדברים שלך במליאת הכנסת. תגיד, אתה חושב שמישהו הוציא אותך מהכלים, או שאתה עדיין מתכוון לדברים הללו?
איזה דברים, על מה אתה מדבר?
אתה רוצה לשמוע אותם ביחד?
לא, אם אתה מתכוון להסתה בלתי נפסקת שבחברים האלה, ישראל ביתנו, שהגיע הזמן לשים איזה קץ, לשים איזה סוף. פשוט דברים מחרידים. עכשיו, מה שהם אומרים במליאה זה כאין וכאפס, מה שאומרים ברשתות החברתיות שלהם בשפה הרוסית. די.
אז בעצם אתה אומר, יש סממנים אנטישמיים בדברים של אלכס קושנר, גם באותו סרטון.
זה לא רק אלכס קושנר, זה כל החבורה הזאת. זה כל החבורה. עכשיו הם מרגישים נוח לתקוף את הציבור החרדי. מה היה היום בכנסת? הוא הביא לציטוט שהחרדים מביאים ילדים, והילדים שלהם מביאים ילדים, והכל על חשבוננו. הוא פשוט לא יאמן. אני צריך לשים את זה במקום. עכשיו, אדון סמוטריץ' הוא האחרון עלי האדמות שיכול להטיף על גזענות, אוקיי? יכול להביא לו מובעות על, על האמירות הגזעניות שלו כלפי דברים אחרים, אז בוא, עם כל הכבוד סמוטריץ' שהוא לא הרגול המחנך שלנו, הוא לא עטיף על מוסר. ולגבי הציבור העולים ברוסיה, אני לא התכוונתי לפגוע חנגיה באף אחד מהם, לא התכוונתי לפגוע. התכוונתי פשוט לומר די להסתה, די. הציבור החרדי ציבור יקר, ציבור קדוש, תפסיקו להסית עליו, הוא גם לא שק כגרוף שלכם, שזה כל מיני חובטים בו וחובטים בו. זה מתחיל מהקודקוד שלהם, זה עובר לחברי כנסת שלהם, די, צריך לשים את זה סוף, ספיק.
בקיצור, אפילו אם זה לא פוליטיקלי קורקט, אתה אומר, עדיין יש כאן הסתה חסרת תקדים מצידה של ישראל ביתנו, במשך כל הזמן נגד המגזר החרדי.
הסתה חסרת תקדים כלפי הציבור החרדי, ובלי שאף אחד אומר להם די. מלבד אנחנו, חברי כנסת החרדים, משס, מיהדות התורה, אף אחד לא אומר להם די, אף אחד לא מוחה. עכשיו, זה בעבר זה הוביל כבר ללימוד ברחבות. ראינו מקרים של ללימוד. אז די עם זה, מספיק. אתם פה כבר, ברוך השם, הגעתם, עליתם, בשמחה רבה, ציבור טוב, יש בהם אנשים מאוד טובים, תתאמרו באוכלוסייה, הגעתם לארץ הקודש, התנהגו בהתאם, זה הכל, תפסיקו, הלכה, אני לא מדבר על הציבור העולים, מדבר על הנציגים האלה של ישראל ביתנו. הם פשוט מונעים משנאה לא מובנת, אני לא יודע איפה הביאו את זה.
אז אנחנו מחדדים את העניין הזה, שלא העניין של המבטא הרוסי הוא זה ש...
לא, חלילה, זה אני כבר התנצלתי אם מישהו נפגע מהמילה מבטא, לא המבטא, וכולם לא היה מבטא, וכולם עם מבטא, וזה לא בעיה של המבטא. הבעיה היחידה זה ההסתה הבלתי פוסקת שלהם כלפי הציבור החרדי, ומישהו צריך להגן די.
תגיד, יכול להיות שהעובדה שאנחנו מריחים ככה קצת את הבחירות, זה מה שגורם להם להגביר את ההסתה נגד המגזר החרדי?
אני לא יודע, זה רציף, זה לא מקטעים, כל הזמן, זה הדבר הכי שיש להם באג'נדה שלהם. אין להם שום דבר אחר, אין להם לא כלכלה, לא ביטחון, ולא חינוך. יש להם חרדים, 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 אברכים, אברכים, חרדים, אברכים, ילדים, ילדים. די, באמת די. אנחנו לא... אז עד עכשיו הכנו ושתקנו, היום כבר אמרנו די, נשים את הסוף. אבל בלי חלי לפגוע בציבור העולים מרוסיה, אף אחד רוצה לפגוע בהם. אני אומר לך שההסתה של הקבוצה הזו בישראל ביתנו על כל גווניה, על כל חבריה, בלי יוצא מהכלל, הם כאילו קבלים את ההנחיות בהפעלה מרחוק, בהפעלה מקרוב, תסיתו. אז זה, אנחנו צריכים... ואף אחד לא מוכה, אגב, אף חוץ מהחרדים, אף אחד לא מוכה. עכשיו, אנחנו חשבנו בעבר כאסטרטגיה לא להגיב, אבל זה לא עוזר, תבין?
בסופו של דבר אני לא יודע כמה אנשים מצביעים יותר לישראל ביתנו בגלל הסתה, אתה יודע, בכל אופן.
אבל אין להם אג'נדה אחרת. אתם נציגי ציבור. אתם דווקא יש לכם ציבור מאוד מכובד. תייצגו אותו, יש לו הרבה צרכים, הרבה בעיות. הם גם לא מעניין אותם שאתם כל הזמן מסיתים נגד החרדים. החרדים לא עשו לכם שום דבר רע, מה אתם עושים החרדים? מה עשו החרדים? על מה אתה מתלונן? על מה אתה מלין? על הקצוות הזעומות שהאברכים מקבלים, הילדים שבלי העין הרע שלו, מה אתה רוצה? די, צריך להגיע.
טוב, אני חושב שהדברים ברורים בנושא הזה של הנאום בכנסת היום. בוא נעבור קצת לענייני היום. אתה יודע, ראינו היום שתי הצעות חוק שעוררו סערה מאוד גדולה, אחת מהם של ראש ממשלה שנאשם בפלילים, הוא יוכל לחיין או לא יוכל, והדבר השני שהוא גם מרחף בשבועות האחרונים, ואתה גם קרוב לנושא כסגן שר האוצר, זה נושא התקציב. קודם כל, מה נותן לנו העובדה שאנחנו דוחים, שהכנסת תדחה את התקציב הזה בעוד 100 ימים? הרי נקודת המחלוקת, אם זה יהיה תקציב דו-שנתי או חד-שנתי, אמר נתניהו לא פעם, מבחינתי אפשר להביא חד-שנתי היום, למרות שזה בניגוד להסכם, אומר בני גנץ, אני רוצה להיצמד להסכם הקואליציוני, מה הייתן הדחייה הזאת?
לא, הדחייה באה לדחות את הדדליין, היום של 25 לאוגוסט, זה ממש אותו, זה 13 יום, שאם התקציב לא עובר, אז פשוט הכסף מתפזרת מעליה, בלי חוק, אין כנסת. עוד 10 ימים, 13 יום, אין כנסת אם תקציב לא עובר. בא החוק הזה של האוזר, של ציק האוזר, להאריך את זה בעוד 100 ימים. זאת אומרת, לדחות את הדדליין.
כן, אבל אם אין מסע ומתן אמיתי על נקודת המחלוקת, אז זה דוחה את הקץ.
כן, אבל לפחות שזה לא יעבור עוד 10 ימים. אולי עוד אפשר לעשות משהו. לגבי התקציב, אני לא יודע מה, אני לא מבין את ההתעקשות של גנץ, פשוט לא מבין אותה. אני מבין שהוא חושב...
למה אתה לא מבין התעקשות של גנץ? להיצמד להסכם שנחתם, קודם כל, ולא לתת לנתניהו אפשרות יציאה.
אגב, איתי, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. מי שבא לסעיף הזה, מי שרצה את הסעיף הזה, זה לא גנץ, זה נתניהו. הוא ביקש את הסעיף הזה, הוא התעקש אליו. עכשיו, בנסיבות שנוצרו, הוא אומר, אני מוותר על הדרישה שלי בסעיף הקואליציוני. מהעולם הפוך פה, אתה מבין? בסך הכל הסכם, בהסכם הקואליציוני זה דרישה של הליכוד, זה דרישה של ביבי נתניהו. הוא אומר, עכשיו אני מוותר על זה, אני עכשיו נותן לחשב הכללי שהוא לא יכול להמשיך לפעול, כן, בלי תקציב מאושר כלשהו. כרגע תקציב של 2020 מוכן, אפשר לאשר אותו במהירות, ולשבת מיד, להכין תקציב 21, אתה יודע מה? 21-22, זה כל כך חשוב לתקציב זו שנתי. אבל צריכים לתת למערכת לפעול. זה הכוונה, זה הכל.
כן. תגיד, אתה רואה סיבה לעובדה שאתם, חברי הכנסת של ש"ס, תמכתם בדחייה הזאת לעומת חברי הכנסת של יהדות התורה, שמאוד כועסים על כך שתקציב הישיבות לא מטופל ונעדרו, ואפילו אחד מהם הצביע נגד?
תראה, מה הם רוצים? שבעוד עשה הם יתפזר הכנסת, ואז בכלל תהיה בעיה. ככה פחות או סיכוי, כן, לעשות את תקציב 2020, לתת לחשב הכללי להחזיר את הסכום שהיה ב-19, כן? לסכום המקורי, ואז עוד להציל את מה שניתן להציל. מה הם רצו? רצו שהפקט יתפזר? מה הם רצו? בחירות? אני מבטיח לדבר אחד יצאי. לו ידעו, כן, שההצבעה שלהם תגרום שהולכים לבחירות, הם לא מצביעים כמו שהם.
נכון, זה בדיוק העניין, הם מאותתים לנתניהו, הם לא באמת רוצים לפרק את הממשלה כאן ועכשיו.
לא, אבל בוא נהיה עניין, אין זמן עכשיו לתרגילים לשתיקים. עכשיו, מה שצריך לעשות, לפעול במהירות, לאשר תקציב 2020, בכדי שהתקציבים יחזרו למקורם של 19, שגם הישיבות יחזרו למקורם, ולהמשיך להכין תקציב 21. רוצים שנתיים? 21-22. מבין הדברים השתנו במהלך הזה, במהלך החודשים הבאים. אבל צריכים לראות, אתה יודע, אני לא יודע, זה יש להם שיקולים שלהם, אני מבין שהם כועסים, אנחנו גם כועסים, אבל אנחנו במקום לחוס, להצביע נגד, אנחנו כועסים ומבצעים את התהליכים.
כן. טוב, אז אתה אומר, יש טקטיקה, אבל אמר כאן לפני שבועיים, יותר נכון, אמר בישיבת עשייה, חבר הכנסת גפני, שאם נתניהו היה רוצה, הוא היה יכול להעביר את תקציב הישיבות כבר עכשיו, ולאחר מכן יצא איזושהי הודעה בשם מקורב לנתניהו, שכן יעוברו איזה 400 מיליון, אני חושב, אם אני לא טועה. שמעת משהו על זה?
כן, כל הזמן את הדיונים האלה, כל הזמן.
אז איפה זה נתקע?
זה לא נתקע, זה פשוט, הדבר הכי פשוט לעשות איתי זה לאשר תקציב 2020 באישור בזק, ואז הבעיה נפתרת באותו יום. זה מורכב, זה מאוד מורכב. ניסו להעביר את זה תקציב הקורונה, כך שלא כל כך מסתייע. בעזרת השם, מקווה שיסתייע ויעבירו בסוף את התקציב של 2020, ונוכל באמת לחזור לסעיף המקורי של 19 בנקודה הזו, בסעיף הזה.
כן. טוב, כן. בוא נדבר על הביטוח לאברכים, כמה הצטרפו, אתה יודע, אנחנו עושים מעקב, אם שמת לב, כל רעיון, לבדוק, כי היו כמה אירועים, סיפרת כבר ברעיון הקודם, שאנשים נפטרו לו עלינו, ובאמת המשפחות התחילו לקבל, אבל אני עדיין חושב שלא כל האברכים, כל הכוללים למעשה, נמצאים בתוך העניין הזה.
מצטרפים כל הזמן, יש למעלה מ-32-35 אלף אברכים שהצטרפו, וכל הזמן אנחנו מוסיף. אנשים מצטרפים, זה תהליכים, אבל בסוף כולם הצטרפו. זה דבר טוב, דבר שכמעט לא עולה להם שקל, דבר שהוא מסובסד, זה דבר שנותן שקט נפשי, דבר שהיה רצון שאף אחד לא יזדקק על זה, אבל זה גם הזדמנות עכשיו, לפחות לראשי הקולים שעדיין לא הצטרפו, כן? אנא, תצטרפו למען האברכים שלכם. אתם דואגים להם, אתם דואגים הכל, תדאגו להם עכשיו להצטרף, תצרפו את הכוללים שלכם לביטוח האברכים, תצרפו למאות כוללים שכבר הצטרפו, לעשות אלפי האברכים שכבר מבוטחים, אל תישארו מאחור, אל תחכו חלילה, תתקדמו קדימה, תבטחו, כי זה ממש פתחכם, התהליך הוא קצר מאוד.
מותר לי לשאול מה הפרויקט הבא שלך, או שבגלל האווירת הבחירות, אז עדיף לא לעשות פרויקטים ארוכי טווח?
יש פרויקט שאנחנו עובדים עליו, זה הנושא של שנת השמיטה בזאת השם, לגבש את הקרן השתלמות לחקלאים שמשביתים את סודיהם, ובכלל כל נושא השמיטה, זה פרויקט ענק, ענק, ואנחנו ממשיכים לפעול. בזאת השם, שיהיה סייעתא דשמיא יענא, שנמשיך להצליח למען עם ישראל. ולגבי נושא פיתוח האברכים, א', טוב שאתם עוקבים. טוב, עד שלא כל ה-94,000 אברכים, זה שהם יהיו מותחים, תמשיכו לעקוב, אני יודע שזה שהפרויקט הזה מאחורינו, יש כבר כישורי אחרי למעלה, 30-35 אלף אמרים שכבר יש להם פוליסה ומבוטחים. נשארו עוד כמה ש... לא, גם כל יום מצטרפים חדשים, ככה יש שומעי דיווחים. צריך שכולם, כולם, כולם יהיו תוך התוכנית, כולם מבוטחים, ואז בזאת השם, נתפלל שאף אחד לא יזקק לזה.
הדברים ברורים. סגן השר יצחק כהן, תודה. ערב טוב.
כל טוב, שורות טובות.
עכשיו ננסה להבין קצת יותר בעזרת הפרשנים שלנו, לאן אנחנו הולכים, האם באמת נפל הפור, כמו שזה נראה הבוקר במליאת הכנסת, באימותים בנתניהו, שאפילו הייתי אומר ממצב את יאיר לפיד כמועמד הבולט ביותר מולו על ראשות הממשלה, או שמה יימצא איזשהו פתרון, כי ראינו אתמול גם כן מסע ומתן שמתנהל בין כחול לבן לבין הליכוד, כן להגיע להבנות בנושא הזה, ואנחנו נאמר ערב טוב לשניים, אבי גרינצייג וגואל וקנין, שלום.
ערב מבורך.
נתחיל איתך אבי, אנחנו בדרך לבחירות, זה סופי?
תראה, זה נראה ככה, וביבי מתכונן לבחירות, ועושה כבר, כמו שאמרת, הוא מסמן את לפיד ועודה, את המנהיגי השמאל החדשים, ומכוון לשם את...
ועושה סיורים.
כן, החוסר ההשכלה של לפיד וכולי, אבל, וזה אבל גדול, ביבי נערך לבחירות כי הוא תמיד נערך לבחירות, הוא לא רוצה אותם, לדעתי. אגב, יכול להיות שזה הכי משתלם לו, זאת אומרת, אם אתה שוקל את שתי המועדים האפשריים, שזה עכשיו או בסוף החורף, יכול להיות שעדיף לו עכשיו. אבל ביבי, אתה יודע, הוא אומן, אלוף העולם בדחיות, ואנחנו צריכים לזכור תמיד גם את הדוגמה עם מופז בזמנו, שכבר עמדו בקריאה שנייה לפיזור הכנסת, ואיך שהוא פתאום התגבש איזה הסכם ונדחה ובוטל הכל. מה שכן, אם אתה רוצה ככה נקודת זמן שיהיה לנו מבחן יותר מהותי, זה ביום ראשון הקרוב. כי אם ביום ראשון הקרוב ישיבת הממשלה עוד פעם לא תתכנס, זה כנראה כבר יהיה סמן של אין מה לחפש פה יותר והולכים לבחירות.
כן. גואל, תגיד, העובדה שכן מתנהל איזשהו מסע ומתן יכולה להעיד על כך שנתניהו מנסה לשפר את העמדות ואת ההסכמים הקואליציוניים, וכן להשאיר את הממשלה, או שיכול להיות באמת, כמו שאבי אומר, שאנחנו מדרדרים הרבה יותר מהר?
לא, אז אני רוצה... אני מסכים עם 50% מהדברים שאבי אמר, ויש דבר אחד. באופן ודאי לנתניהו הבחירות טובות עכשיו יותר מאשר בעוד שלושה חודשים, או לצאת בעוד שלושה חודשים, אז הבחירות יהיו בעוד חצי שנה, וסיבה מאוד פשוטה. קודם כל, ברגע שיוצאים היום לבחירות, גם ככה יש כמה חודשים עד שזה קורה. יש תהליך שצריך, זמן שצריך לעבור, וזה החוק. נתניהו יודע היום מה מצבו, הוא לא יודע מה יהיה מצבו בעוד חצי שנה. הוא רואה היום את הסקרים, הוא רואה שני דברים. מצד אחד, שגוש הימין עדיין בראשותו נמצא במספר מנדטים גבוה ויכול להקים ממשלה ללא טובה של אף אחד.
לא בכל הסקרים. כן.
ולכן בסקרים שהוא רואה ושם הוא מבין שהוא יכול להיות ראש ממשלה ללא שום חלוקת רוטציה עם אף אחד אחר, בטח לא עם בני גנץ, זו נקודה אחת, אבל הוא גם רואה דבר אחר, הוא גם רואה שמספר המנדטים שלו הולך ויורד, והוא מבין שכאשר הוא ירד מתחת למספר מסוים בתוך הליכוד, תחל שם מלחמת עולם, ייפתחו תחתיו שערי הגיהנום, הוא לא רוצה את המלחמה, הוא לא רוצה שהדיבורים על החלפת נתניהו יהיו גם בתוך הליכוד, כאשר הם יבינו כאשר בימין יבינו שיש מי שהולך לאבד את השלטון. עכשיו כן, נתניהו נערך לכל תרחיש, כך הוא היה מאז 2008, שהוא עשה את הצעדים שלו חזרה לכיוון החזרה לפוליטיקה, לחזרה לראשות הממשלה, הוא עושה את זה גם היום, כי זה נתניהו, הוא עשה את זה ב-2013 כשהוקים את ממשלת בנט, לפיד ונתניהו, הוא עשה את זה גם לאחר מכן, הוא תמיד נמצא במצב שהוא מוכן להיות, שהוא מוכן למרוץ בחירות, הוא מעדיף להיות זה שמוביל לבחירות ולא זה שמובל לבחירות. ונכון לעכשיו, כמעט ואין הרבה ברירות, יש פה אירוע, לאירוע הזה קוראים ממשלת כביכול אחדות, האירוע הזה לא עובד נכון, הוא לא מתנהל, המדינה לא מתנהלת, והביקורת הציבורית עלולה רק ללכת ולגבור, ולכן הוא מבין שהוא צריך להיערך גם לדבר הזה שנקרא בחירות.
אבי גרינצייג.
רגע, אני רק רוצה מילה אחת להתייחס, מה שאומר שנתניהו מתרגש מהסקרים בהקשר הזה, שהוא קצת מאבד מנדטים או משהו כזה, אני חולק על זה משתי סיבות. קודם כל, נתניהו כבר מנוסה עם העניין הזה שבנט בסקרים תמיד שואב לו מנדטים, ואיך שהוא בקלפי הם חוזרים חזרה לליכוד. כבר היה לנו כמה וכמה ניסיונות כאלה בשנתיים האחרונות. לא נראה לי שזה מלחיץ אותו כל כך. ודבר שני, גם הספסלים האחוריים של הליכוד, זה גם נבואת זעם ששמענו לפני הסיבוב השני ולפני השלישי, ואמרו שבהצבעה על פיזור הכנסת בזמנו, הם לא חלק מהם ימרדו, שום דבר, הם כמו חיילים באו ורימו את האצבעות, הם מבינים שלטוב ולמוטב הם תלויים בנתניהו, ואף אחד שם לא התחכם.
א', את נפתלי בנט אני בכלל לא הזכרתי, לגבי מי עולה או מי יורד. אני מדבר על כרגע מספר המנדטים של הליכוד, ודה פקטו אתה רואה שבחודשיים האחרונים הוא איבד 10 מנדטים,
כמעט בכל... הוא לא איבד 10, הוא קיבל הרוויח בהתחלה בסקרים 4, ואז איבד 4. זה תחום את הדגימה כרגע, אין איזה שום
משמעות. כמי שעבד 4 שנים בסביבת נתניהו, בחברה שגם ביצעה לו את הסקרים הללו, אז אני יודע כמה הדברים האלה חסרים לנתניהו.
בדעתי הוא פיתח בחסינות בנושא הזה.
אבל רגע, אבי, אבל... אבי, אבל אני...
משום מזכרים, נתניהו חי מהדבר הזה.
כל פוליטיקאי חי מזכרים, אם הוא ודאי...
לא, אני מסכים שנתניהו, אגב, נתניהו לדעתי חושש מבחירות מסיבות אחרות, הוא תמיד טיפוס שלא אוהב בחירות ולא אוהב ללכת לקלפי אם זה מיותר, אבל לא נראה לי שהנושא זה החשש שלו שהליכוד יקבל מנדט יותר
פחות. לכן השאלה היא, האם החשש היום הוא גדול יותר מהחשש...
אבל אני יש לי שאלה אחרת, חברים, אני יש...
האם החשש היום הוא גדול יותר מאשר החשש בעוד חצי שנה? איפה המצב שלו יהיה יותר גרוע?
זה נכון.
זו שרת מיליון הדולר, זה התרחיש, ועל זה הוא הולך והוא שובר את הראש עם יועציו.
לא רק זה, אבל צריך לזכור, רגע, עוד מילה, צריך אבל לזכור גם שמשפטו שיפתח בינואר יעסיק אותו רבות.
ויש לזה עוד שתי שיקולים,
לא, ולכן אני במקומו, חס ושלום, הייתי מעדיף לצאת היום לבחירות, ולא להמתין, ודאי, וגם לא להמתין לכיוון הרוטציה, שאתה יודע, כבר...
אני בניגוד לאחרים, איתי, אני לא רואה במשפט שום בעיה.
רגע, אחד, כן בוא.
אני במשפט לא רואה שום בעיה, פשוט, כל מי שלא אוהב את נתניהו, אפרופו ההתנהלות המשפטית שלו, ואם יש שם פלילית או כתבי האישום, כל זה כבר ראינו בבחירות האחרונות, אלה שתמכו בו למרות כתבי האישום יתמכו בו, אני לא רואה שהתהליך המשפטי לעניות דעתי לא יזיק לנתניהו בכלל.
אני אגיד לך איפה זה משפיע, כן גואל, אני אגיד לך איפה זה משפיע, יש. יש בשמאל תחושת ייאוש. הרי בוא נגיד את האמת, הרבה ממצביעי כחול לבן, אתה יודע, אחרי שגנץ נשבר וחתך את המפלגה והכל, יש איזושהי תחושה שהרבה מהם אולי לא יתרחו שוב לקלפי, אולי יעשו את זה ככה בחצי כוח, אם יהיה קורונה אז פחות יתאמצו וכולי, ודווקא בתמונות ממשפט של נתניהו יכולות לדרבן אותם בחזרה, והנה כבר הם לוקחים אותו פה לזה ועוד רגע לנו בחוץ, אז לכן זה כן יכול לשחק תפקיד, זה אחד. אבל יש עוד שני שנייה, יש עוד שני שיקולים
מאוד מהותיים.
רגע, בקצרה, אבי, כן.
יש עוד שני שיקולים למה לעשות את הבחירות עכשיו ולא לחכות לסוף החורף. השיקול הראשון, שיקול אמיתי, שיקול, אתה יודע, הציבור בסופו של דבר, גם מבחינה בריאותית, אנחנו חוששים חלילה שהקורונה תחזור בגל יותר קשה בחורף, גם מבחינה כלכלית, כשאחרי חצי שנה של מיתון, זה לא דומה לאחרי 3 חודשים, 4 חודשים של מיתון, ולכן ככל שיותר מוקדם יותר טוב. והשיקול השני זה שבינתיים לפחות, כל המחאת העצמאים הזאת שהפכה בינתיים למחאת שמאל, לא התגבשה באמת לאיזושהי מפלגה פוליטית. אין עדיין דמות, חוץ מאייזנקוט שכולם תוכלים את השם שלו כבר הרבה מאוד זמן, אין אף דמות חדשה במגרש הפוליטי שיכולה לעבוד נעלם ולגרוק מנדטים ולעשות פה איזה מעשה כחלון, או איזה מפלגה שלא ידוע לאיפה הוא יתלך. אם הוא יחכה עוד כמה חודשים, יש כן סיכוי שתצמח בינתיים איזה הנהגה של מפלגת שולמנים או משהו כזה.
כן, ולכן יכול להיות שהוא יעדיף. אוקיי, גואל וקנין.
כל מפלגה שלא תקום משמאל, היא תהיה, איך אמר נתניהו בעבר הרצאה בבחירות הקודמת, אותי לא מעניין איך השמאל מחלק את הקולות שלו. זה אותם קולות שהם היו פעם בקדימה, והיו בגמלאים, והיו איפה שאתה לא רוצה, אז הם היו עכשיו בכחול לבן, לשם הם ילכו, שם הם נשארו, זה אותם קולות, הם לא יצליחו להביא.
בקיצור, גואל, מה שאני מבין ממך זה נתניהו, אם כן הוא מאמר על מנת להביא 61 לבד.
נתניהו חשוב לו רק דבר אחד, וזה צריך לדעת. את נתניהו מעניין רק ביבי נתניהו. הוא יודע האם ברגע הנתון הזה, זה שכרגע המדינה לא מתנהלת, זה לא מעניין אותו, זה הסוגיה הבריאותית לא מעניין אותו. איפה הוא יכול להיות ראש ממשלה 4 שנים, ללא רוטציה, ללא כלום, האם הוא יכול היום לצאת לבחירות, או בעוד חצי שנה? זה הדבר, זה השיקול היחיד.
טוב, נשאר לו רק את המכשול של ההסכם הקואליציוני, שצריך לשנות חוק,
כי אם הוא... כשחתמו על ההסכם, כבר יצרו את הפתרונות לזה.
הבנתי, הדברים ברורים, חברים.
אגב, צריך לזכור רגע, צריך לזכור שלהסכם הקואליציוני יש עוד מוצב, שהוא יכול גם לקרוא בדקה ה-90, שאם יהיה 61 חברי כנסת שיתמכו בממשלה חלופית, אפשר קודם כל שהם יתמכו בחברי כנסת.
בשינוי החוק.
הרעיון הזה כבר עלה עם יריב לוין וכל מיני הקשרים אחרים, ואז אחר כך יתמכו שוב בנתניהו, וזה בעצם לחסל את ההסכם הקואליציוני.
ואנחנו עדיין לא רואים את ה-61 האלה קורים, למרות כל הפגישות והדיבורים.
בדיוק, בוא נגיד ככה, רק אם ילכו לבחירות ונתניהו יפסיד, זה תהיה אופציה היחידה שהוא לא יהיה ראש הממשלה. בתוך איזושהי פיזור או משהו, מי שיהיה ראש הממשלה זה יהיה נתניהו, זה ימשיך, והדבר היחיד שמנחה אותו זה איפה הוא יהיה ראש הממשלה 4 שנים ברצף, בלי חלוקה עם אף אחד.
גואל וקנין ואבי גרינטייג, תודה רבה לשניכם. ערב טוב. פרסומות, מיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב. המיזם הגדול בתולדות המוזיקה היהודית של כל חי, כל חי מיוזיק ודוד פדידה מסדר לכם את בין הזמנים. והערב בשמונה, שלמה כהן ואברי מירות במופע ענק ובניהול מוזיקלי של עמי כהן. מופע פתיחה, הכנר העולמי דניאלה אביאל, בהשתתפות הגאון הרב חיים איידלס. הופקה חסרת תקדים בשידור חי ולצפייה בווידאו. המופע בשיתוף הדרך למצווה סלולה עם תאגיד המחזור אלה. מברכים, שותים, ממחזרים, מרוויחים. דים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. דים קארטינג ירושלים, בואו להנאות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
קו הבריאות של לאומית שירותי בריאות, במה אפשר לעזור?
תגיד, מתי?
אם נחשפת לחולה מאומת ויש לך תסמינים נשימתיים.
באיפה מקבלים?
אצל רופא המשפחה או בפנייה למוקד.
קו הבריאות של לאומית. עוד לפני שתספיקו לשאול, אנחנו כאן בשבילכם עם כל התשובות. חייגו כוכבית 507 מהנייד. היכנסו לשלוחת קו הבריאות קורונה ותקבלו מידע חיוני על בדיקות קורונה. מי צריך להיבדק, היכן, מתי נכנסים לבידוד ועוד. לאומית, לנו זה אכפת.
טעים לחזור למסעדת וסבתא וברכתא, לבשרים העסיסיים, לסלטים הטריים ובמחירים עממיים, כי יש טעמים שנשארים איתך כל החיים.
וסבתא וברכתא, מקום מיוחד, כל הטעמים במקום אחד.
האצל 47, שכונת התקווה, תל אביב.
טעים.
זקוקים למימון ולייעוץ כלכלי? קרן הון, מבית ארזים קפיטל, הדרך שלך למימון בטוח. 03-77-444-55 03-77-444-55.
בכל יום, בימי בין הזמנים, מ9:30 בבוקר ועד 2 בצהריים, הקמפ של חבורת תרי"ג וחמודי אצלכם בבית.
תגידו, כמה עולה להשתתף?
מה פתאום עולה? מה זה עולה? זה לא עולה בכלל, זה עולה בחינם.
בחינם? אז גם אני רוצה. איך משתתפים?
מחייגים בכל בוקר ב9:30 ל-0722-79-6666, שלוחה 0, או באתר תרי"ג.
ואם לא הספקתי לשמוע?
אז תוכל להאזין בשידור חוזר בכל יום בשעה 3:30.
א', סטופ, יצא לי חטא, דומם בחטא, חשמל!
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בבית שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תיגשו למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות. גיליתם בבית שקע שבור או פגום? ספרו מיד להורים כדי שיזמינו חשמלאי מוסמך. ואף פעם, אל תשתמשו במכשירי חשמל פגומים.
שימרו על עצמכם!
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
מזגני אלקטרה דאבל איי, 8 מהירויות, שליטה מרחוק, ועכשיו ב7 שנות אחריות מלאה. אלקטרה מנצח, כפוף לתקנון.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
איפה אפשר לקנות שואב אבק של בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
שווארמה פון, המסעדה של בני ברק. שווארמה ובשרים על האש, אוכל ביתי משובח, והכל בקשרות המעודרת של הרב לנדאו. ועכשיו במבצע מיוחד, בגט שניצל רק 15 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601. בואו ותהנו.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
אז שני נושאים עוד נשארו לנו וננסה להספיק מה שנספיק. אחד מהנושאים זה תוכנית תהילה. אנחנו מדברים על כ-8,000 נערים שאם לא יהיו בתוכנית הם יהיו ברחובות, וממש התוכנית הזאת מקיפה עם מגזרים שלמים, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, חרדים. והשאלה הגדולה לאן זה הולך, כי ברגע שאנחנו מדרדרים לבחירות וכרגע אין תקציב, אז כל הפרויקט הזה בסכנת סגירה. ננסה לדבר גם על זה. ועוד נושא אחד, זה תלונות רבות על חוסר תפקוד של משרד התחבורה בקרב הציבור החרדי, גם מבחינת העובדה שיש קורונה ויש כל מיני הגבלות על התחבורה הציבורית, אבל ככל הנראה גם בשל העובדה שאין מספיק אוטובוסים או קווים ואנשים ממתינים שעות. אבל אנחנו קודם כל נפתח בנושא של תוכנית תהילה ונאמר ערב טוב לשלמה סיונוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ואתה למיטב הבנתי מורה בתוכנית תהילה, נכון?
נכון, אני מורה בתוכנית תהילה בשלוחה החרדית בפתח תקווה. ברשותך אני אסביר למאזינים מה המטרה של התוכנית. התוכנית הוקמה כמעלה מ-150 ראשי רשויות לוקחות את התוכנית הזאת. היא נועדה בעקבות נוער שנשם מסגרת הפורמלית. התוכנית היא מעניקה גם סל הכשרה לימודית לבני הנוער, גם סל טיפולי. יש עובדים סטואליים, בתוך התוכנית הזאת יש כ-8,000 נוער וכ-2,000
כן, אמרתי את זה, לא יודע אם שמעת בפתיח. עכשיו, השאלה שלי, בגלל שאין תקציב, אז כל התוכנית הזאת בסיכון, ולמעשה היא תיסגר אם לא יעבור תקציב.
נכון, שלחו לנו עכשיו לכ-1,500 מורים שימוע, שרוצים עכשיו לסגור את התוכנית הזאת, בגלל שאנחנו לא בתקציב. כל שנה אנחנו נמצאים, צריכים להתפלל כל הזמן שהתוכנית הזאת לא תיסגר, ואנחנו כל הזמן משרד החינוך תמיד רוצה, והפעם הוא כבר שלח מכתב שימוע. אני רק רוצה להזכיר שאם חס ושלום התוכנית הזאת תיסגר, התוצאה זה ש-8,000 בני נוער יזרקו לרחוב, אין להם שום מסגרת אחרת. הם
חוץ מאנשי אופוזיציה כמו השר לשעבר בנט שיצא היום למפגינים, מישהו עוד הגיע לטפל בעניין הזה?
אני רוצה להודות לכל החברי כנסת, במיוחד לחברי כנסת של תנועת ש"ס, שכולם בלי יוצא מן הכלל, מהרגע הראשון שהם שמעו שהתוכנית הזאת תסגר, הם פנו בכל הכוח, במיוחד לחבר הכנסת הרב אוריאל בוסו, שכתב מכתב פנייה דחופה לשר החינוך ולחבר כנסת מיכאל מלכיאלי וגם לחבר כנסת ינון אזולאי.
אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה ונקווה שבאמת, אתה יודע, תבוא הישועה לכל אותם אלפי נערים שיכולים להיזרק לרחוב. שלמה סיונוב, תודה, הערב טוב.
אני מודה לך. במשפט לסיכום, אם המדינה בסופו של דבר תרצה לסגור את התוכנית הזאת, תהיה פשיטת רגל.
שלמה סיונוב, תודה. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב הזה. נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי השידור שימי ברוורמן ולמפיק שלמה פולק. תודה לכם שהייתם איתנו, וכמידי ערב הופעות כאן בשידור, אתם מוזמנים להישאר איתנו. ערב טוב לכולם.
גלים של חופש מתרגשים, את בין הזמנים מרגישים, תפילת הדרך מטיילים, במסלולים מתגלגלים. בכל מקום כל חיים פתוח, וכוי והשם יחליפו כוייך, בין הזמנים קויץ חי, כולנו עם כל חיים.
יד, הבמה המרכזית, מופעי הקיץ של כל חי.
כולנו עם כל חי.
בוא חי.
המיזם הגדול בתולדות המוזיקה היהודית של קול חי, קול חי מיוזיק ודוד פדידה מסדר לכם את בין הזמנים. והערב בשמונה, שלמה כהן ואברי מירות במופע ענק ובניהול מוזיקלי של עמי כהן. מופע פתיחה, הכנר העולמי דניאלה אביאל, בהשתתפות הגאון הרב חיים איידלס. הופקה חסרת תקדים בשידור חי ולצפייה בווידאו.
המופע בשיתוף הדרך למצווה סלולה עם תאגיד המחזור אלה. מברכים, שותים, ממחזרים, מרוויחים.
האצל 47 שכונת התקווה תל אביב.
טעים.
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליף, נפעלה תורה וחסד.
ארגון תחליט, כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
המשביר לצרכן חוגג יום הולדת ומעניק לכל חברי המועדון אקסטרה הנחה, מאות אלפי פריטים שבמבצע עד 50% הנחה ועוד 25% על היתרה לחברי המועדון. המשביר לצרכן, שיהיה במזל, כפוף לתקנון.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
בימים אלו מסיים הביטוח הלאומי לשלם מענק לכל אזרח. אם עדיין לא קיבלתם את המענק, עדכנו במהירות ובקלות את פרטי חשבון הבנק שלכם באתר הביטוח הלאומי או במענה האוטומטי בטלפון 02-539-3733. אתם יכולים גם להתקשר כוכבית 8321 ולהסתייע בנציג שירות. עדכנו את פרטי חשבון הבנק בהקדם והמענק בדרך עליכם.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
כולם כבר יודעים שטורנדו סמארט הוא הטורנדו הכי שקט שיש. כמה שקט? ככה שקט.
סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסקן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
טורנדו.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
רואים אותם? לא? תתקרבו, תתקרבו לרדיו. עכשיו רואים? עדיין לא? בטח שאתם לא רואים אותם. הם התכווצו. אבל גם אם אתם לא רואים, אתם יכולים לשמוע. המחירים התכווצו בכללית מושלם, ואתם תשלמו הרבה פחות בכל חודש. זה לא רק נשמע מושלם, זה באמת מושלם. מידע על התעריפים החדשים באתר כללית מושלם. עדכון המחירים יתבצע באופן אוטומטי החל ב-1 בספטמבר.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
כאן ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. אני גאה להזמין אתכם לחופשת קיץ בירושלים. בואו ליהנות ממדרחובים כמו באירופה, מוזיאונים, סיורים לכל המשפחה, אוכל טוב ועוד שפע אתרים וחוויות. אז הדקו חגורות, היכונו להמראה ושתהיה חופשה נעימה.
ירושלים, הכי חול בארץ. לפרטים, ייכנסו לאתר iTravelJerusalem.com או לאתר עיריית ירושלים.
בין הזמנים, מתאים לי שוקו מקופלת. הוא חזר, שוקו יודוות האהוב בתא מקופלת. איתנו גם בחופש. טעם יודוות.
מבצעים מטורפים של לא מחמיצים. חליפות מ-150 שקלים, חולצות ומכנסיים במבחר עצום, 3 ב-120, ועוד שלל מבצעים להשיג בחנות הדגל דיימונדס, ירושלים רחוב עזר יולדות 3 גאולה, וגם בסטייל פור מן בני ברק שלמה המלך 29 עד גמר המלאי.
דיימונדס, דיימונדס, כל חולצה יהלום.
איך אומרים בשתי מילים?
רכישה מקוונת ומתכונים.
מידע פיננסי ושיעורים.
תעסוקה ערכית ומוזיקה לילדים.
תמונות ופגישות עם הנכדים.
טאבלט הדרן.
נכון, טאבלט משפחתי שמור הדרן. זה כל מה שהמשפחה חייבת בדיוק עכשיו. ולרגל בין הזמנים, 50% הנחה. כן, 50% הנחה. מהרו לפני שיגמר. כוכבית 8097. הדרן, כוכבית 8097.
נוסעים בבין הזמנים לצפון? נשארים מחוברים לשידורי קול חי באפליקציה או בטלפון. 036-780-780 036-780-780.
כולנו היא קול חי.
חדשות קול חי, השעה 8.
לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. סגן שר האוצר יצחק כהן משס תוקף בחריפות